שלום, אנחנו נלמד היום שיעור שנקרא לצאת מן הגלות, שיעור שעוסק ביציאה מן הגלות, שאולי להשווים פה בחדר זה נראה דבר פשוט, אבל זה לא דבר כך פשוט, ואיננו הרואות שיותר מחצי מעם ישראל עדיין תקוע עמוק בגלות. אז קודם כל צריך לברר את הסוגיה הזאת בשביל היושבים בגלות, וגם בשביל עצמנו שנוכל לברר את זה ליושבים בגלות, וגם בשביל שלא נשוב חס ושלום לגלות. זו סוגיה מאוד חשובה, מאוד כאובה ומרכזית בדורנו במיוחד. אנחנו נראה את זה מכמה מקורות של הרב קוק. נתחיל, הפסקה המרכזית שלנו היא באורות התחייה ח', זה מופיע לכם בדף מקורות. נתחיל. היהדות בגולה, היציאה מהגלות היא כפולה, גם פיזית וגם רוחנית, כמו שנראה את זה תכף. היהדות בגולה, לולי היניקה שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם, כי אם על ידי חזון הלב המיוסד על ציורים של תקווה ושל הגות עיקר מצד העתיד והעבר. אני אסביר לאט לאט. היהדות בגולה, לולי היניקה שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם, כלומר כל קיום המצוות שלנו, שזה הבסיס המעשי של היהדות בגולה, הוא נובע מהיניקה מטל החיים של ארץ ישראל, נובע מהשאיפה שלנו לחזור ולחיות חיים נורמליים בארץ ישראל, לקיים את המצוות שתלויות בארץ, את כל המצוות בארץ ישראל. זה נובע גם מהעבר, מצד העבר, מצד העתיד, מצד העבר. אנחנו זוכרים את העבר המפואר שהיה לנו כאן, שהקמנו כאן שני בתי מקדש, ששרתה כאן שכינה, הלכו כאן נביאים, המצוות הראו את פעולתם בפועל. ומצד העתיד אנחנו חפצים לחזור לציון, לחזור לחיים נורמליים, בריאים, טבעיים של הופעת השם בחיי הקודש הארציים שלנו. והיהדות בגולה מזה היא שואבת, מהשאיפה, כי זה לא כך נורמלי שאתה יושב בסוכה בקור של רוסיה. זה גם לא נעים, זה גם נראה מוזר לכל הרוסים שם מסביב, כל הגויים, ולא כל כך נראה רגיל שאתה הולך בדרום אפריקה עם וכמה ירקות, אני לא יודע איך הם מסתכלים על זה, ארבעת המינים מסתכלים עליך כמו איזה מוזר, וגם אתה בעצמך מרגיש שזה לא המקום, זה לא הופעת השם השלמה, אלא השאיפה היא לחזור לנורמליות בארץ ישראל. אז מה שמחזיק את הגלות, את היהדות בגלות, זה החזון לשוב לארץ. זה חזון הלב. זה נותן לה את כל הבסיס לקיומה. אמנם, יש קצבה, כמה כוח יש בחזיון לב זה, לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחיי עם. והקצבה נראה שכבר מלאה צבעה. כלומר, יש גבול כמה אתה יכול לסחוב בשביל משהו עתידי, בשביל משהו שהוא לא כל כך נראה לך פשוט לקיים אותו, לא מצד הרדיפה של הגויים והאנטישמיות שלהם, לא מצד זה שזה נראה לך תלוש מהחיים של הארץ הזאת. יש גבול כמה שאפשר. אנחנו יודעים היום שהגלות, היהדות בגלות, היא כמו ספינה טובעת, לצערנו. היא שוקעת לאט לאט. ספרים על הטיטניק שבשעה שכבר חדרו מים לסיפון התחתון, אז בסיפון העליון עדיין המשיכו לרקוד. הייתה שם איזה מסיבה, שתו שם שמפניה. ככה הגולה נראית, ככה היהדות בגולה נראית. הסיפון התחתון כבר מת, הסיפון העליון זה מתראה כאילו הכל בסדר, ממשיכים לרקוד. יש ישיבה, יש כולל, יש מקווה, יש כובע, הכל יש. נראה ככה. אבל אנחנו יודעים שיש מקומות עם 85% התבוללות. אין באף מקום פחות מ-35% התבוללות. התבוללות הכוונה נישואים עם גויות. והצרות הן גדולות. מי שנופל, הוא נופל רחוק. בארץ מי שנופל, נהיה חילוני. בסדר, נהיה חילונית, מתחתן עם ישראלית. יש סיכוי שיום אחד יחזור בתשובה. לא הוא יחזור בתשובה, הבן שלו יחזור בתשובה. הוא נשאר קשור לעם ישראל. שם, כשאתה נופל, שם התפוח באמת נופל רחוק מן העץ. זה בעיה. בסדר, אז מי הגלות היום היא בסכנה עצומה. סכנה ממש של פיקוח נפש. אנחנו יודעים שמאז השואה התבוללו 6 מיליון יהודים. זה מספר עצום שעזבו את עם ישראל. זה מספר בלתי נתפס, זה שואה שקטה. השכינה חוזרת לציון, וזו הסיבה שהגלות היא כבר מאבדת את התוקף שלה, והסכנה עצומה. על כן יורדת היא היהדות בגולה פלאים, ואין לה תקווה כי אם לנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים, של קדושה עצמית שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל. כל התקווה של הגולה, של היהדות בגולה, זה לשוב לציון, להינטע פה בחיים ישראלים. זה גם הרב אומר בפסקה הראשונה של ספר אורות, בעמוד ת', הוא אומר ככה: האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. כל מה שהיהדות בגולה רוצה, זה יכול להתגשם רק בארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל תמיד יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. זה מה שמחזיק אותה בחיים. זה שהוא נותן לה איזה לחלוכיות של חיים. והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. מה שהם חפצים בישועה מצוי כאן. צריכים לקחת את המזוודות, לקנות כרטיס ולשוב לציון. אחרת החיים נשארים תלושים. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה, שהיא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. וכל העליונות שברוחה ובחזון ליבה יקומו ויחיו כפי כל העליוניות, שברוחה ובחזון ליבה יקומו ויחיו כפי אותה המידה, שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החזון המתעלף. כלומר, תנועה ציונית היא תנועת תשובה. זו התנועה התשובה הכי גדולה, התנועה הציונית. למה? כי היא משיבה את עם ישראל לנורמליות שלו. להיות עם בארצו. זה דבר נפלא. זה תחיית המתים. אנחנו עוברים עכשיו תהליך של תחייה ממשית. כמו שכותב יחזקאל בספר, בפרק למד זין, שמה בחזון העצמות היבשות, שהעלייה של העצמות היבשות מעומק הקבר של הגלות, היא ההבאה של עצמות ישראל, של בני ישראל השקועים בגלות לארץ ישראל. החזון שם מפורש על ידי ריבונו של עולם. זה משל על עצמות יבשות שקועות בעומק הקבר. והמשל הזה מתפרש על ידי ריבונו של עולם. הקבר זה הגלות, תחיית המתים זה השבה אל אדמת ישראל. אז החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה, שהיא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. זה מה שמקים אותנו לתחייה. צריך אחר כך גם לחזור בתשובה, אבל קודם כל תקום לתחייה, קודם כל תחיה, אחר כך תתנער מהאפר של הגלות. התנערי מהאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. אבל זה שלב ב', שלב ראשון אתה חי, יש לך נפש, יש לך אומה, יש לך חיים ארציים בתור אומה. אחר כך ננפחת בך גם נשמה. זה יסוד הקודש שמניע את האומה. זה שלב שקורה עכשיו, לאט לאט, זה גם תלוי בנו. אנחנו צריכים לתת נשמה לעם עליה. זה פסוק מירמיהו. נשמה לעם עליה, זה תפקיד שלנו. אבל קודם כל שיהיה עם עליה. אחר כך נתנער מאפר הגלות. שריבונו של עולם ייתן לנו לב חדש, לב בשר, יסיר את לב האבן מתוכיותנו. אז החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה, שהיא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה, וכל העליוניות שברוחה ובחזון ליבה יקומו ויחיו כפי אותה עמידה, שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החזיון המתעלף. זה רק חזיון היהדות בגלות, זה רק רעיון לב. שובו לארץ, נחזור אל הנבואה, נחזור אל בניין המקדש, נעבור ביחד את ימות המשיח. אבל זה מתחיל מזה שנשוב לארץ, אחרת זה רק רעיון מתעלף, מסתתר כזה. טוב, נכרע לכאורה דברים פשוטים, מה יש להתפלפל בכלל, נכון? אבל תראו שדברים לא כך פשוטים. תסתכלו, צילמתי לכם דף מקורות, זה מובא, זה מה זה מובא בפירוש של הרב אבינר לפסקה הזאת, לאורות התחילת חטא, בפירוש שלו הספר אורות. בואו נראה, תסתכלו בעמודה הראשונה, שורה שלישית. לא נקרא את הכל, רק את החלקים, יש לנו פה הרבה לקרוא, חלקים שחשובים לנו. בתהילים פ"ז, אתם רואים, בשלוש עמודות, בתהילים פ"ז נאמר, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה, וכי כל האנשים נולדו בציון, אלא אומרת הגמרא בכתובות, אחד הנולד בה, ואחד המצפה לראותה. כאשר הכוונה אינה לציפייה פסיבית, אלא לציפייה אקטיבית בפועל ומעשה. כלומר, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, פועלת עליו קדושת הארץ. בסדר? וזה עיקרון ידוע. אני קצת דילגתי לסוגריים בתורת החסידות, וכפי שכתוב בספר צוות הריבש, הנהגות ישרות, כמו שאדם מחשב, הוא. וכן כתב נכדו בספר דגל מחנה אפרים, ידוע במקום שמחשבתו של אדם, זה בפרשת בראשית, ידוע במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא כולו. כלומר, אם אתה נטוע בארץ ישראל ברעיון שלך, כולך שייך לארץ ישראל. והרב דוב בר ממזריץ', בכל מקום שאדם מחשב, שם הוא מתדבק וכולי, הרעיון ברור. וכן כתב, כבר כתב, פסקה שנייה, רבי חיים בן בצלל, אחיו של המהר"ל מפראג, בספר החיים, ספר וגאולה וישועה, פרק, טוב, תלוש לנו פה הפרק הזה, שאין לומר דברי הגמרא בכתובות, כתוב בכתובות, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. הוא כאילו עובד עבודת כוכבים בתערה. אז הוא אומר, אין לומר על זה, על מי שהגדולי ישראל נמצאים בגלות. זה בכתובות קו"י עמוד ב'. אי אפשר להגיד את זה לגדולי ישראל נמצאים בגלות. פני שהם עליהם, השלום, היו בעלי ציפייה לארץ ישראל. מה, אתה יכול להגיד על רבי יהודה הלוי, עובד עבודת כוכבים בתערה? אתה יכול להגיד על הרמב״ם, דומה כמי שאין לו אלוה? חס ושלום. על המהר"ל אפשר להגיד את הדבר הזה, על הגר"א, ענקי ישראל ינקו מקדושת ארץ ישראל. עליהם יש לומר את דברי הגמרא הנ"ל, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. בגלל שהם ציפו לראותה, השתוקקו לגאולה, פעלה עליהם קדושת ארץ ישראל עוד ביותם בגלות. כלומר, הם היו קשורים לארץ ישראל, ומואבים בארץ ישראל. כל עולמם הפנימי היה נתון לארץ ישראל, והם היו מלאי געגועים לארץ ישראל. ולכן, מבחינה מסוימת, הם כביכול גרו בארץ ישראל. אלא שהיו מנויים מלעלות אליה. עד כאן דברי רבי חיים בן בצלל, אחיו של המהר"ל מפראג. יפה, דברים נפלאים. כמו שאמר רבי יהודה הלוי, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, וכן כתב רבי משה מקוצי, משה מגלות ירושלים אשר בצרפת. טוב, היו תקועים בגלות, השתוקקו לעלות לארץ, אז מה לעשות? אין מה לעשות. זה לא עובדי עבודה זרה בתארה. אבל, שימו לב, אמנם, אני מדלג לפסקה השנייה, עשיתי פה דילוג רציני, פסקה השנייה, שורה צ'יט. אמנם, אתם רואים? הרבי האחרון של חב"ד. עכשיו תראו, אני הולך להגיד פה דברים שיש בהם מעט חריפות. זה לא, אני הולך להגיד, זה הרב אינר כותב, הרב ציודה גם תכף נראה תשובה שלו על, על מה שהרבי פה יגיד. אנחנו צריכים להבין כזה דבר. רבי מלובביץ' היה ענק, גאון עולם, גדול ישראל. אנחנו לא דנים בו. בסדר? היה איש קדוש וטהור, רבי גדול. אבל מובאת פה השיטה שלו, שזה לא שיטה רק שלו, ועליה אנחנו חולקים. בסדר? אנחנו חולקים על השיטה ולא על האדם. אנחנו אוהבים אותו, מעריכים אותו וכו'. זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא צריך להרבות מחלוקות בישראל וכו', אבל מותר לאדם לחלוק על השיטה. כל הגמרא מלאה בדבר הזה. אביי אומר משהו, רבה חולק עליו, נכון? ודאי אוהב אותו וכו'. אבל חולק, אומר לו, לא מסכים. זה לא הדרך. בסדר? זה צריך להיות היחס שלנו לגדולי ישראל. אז עכשיו נלמד, אחרי הקדמה הזאת, דברים שלו, שאנחנו לא מסכימים איתם. הרבי האחרון של חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ', השתמש בדבריו של החיים, רבי חיים בן בצנדל, כמובן בספר ליקוטי שיחות, שנת תשעים למד ה', פרשת ראה. בפרשת השבוע נאמר, והיה המקום אשר יבחר, זה שיחה של הרבי, כן? פרשת השבוע נאמר, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו, לשכן שמו שם, שמה תביאו וגומר. ורש"י מסביר כי הדברים מכוונים לירושלים. ספר החיים, לאחיו של המהר"ל מפראג, בחלק גאולה וישועה, שואל מדוע לא מצוין במפורש שם ירושלים בשום מקום בתורה? אלא באופן סתמי, המקום אשר יבחר השם. הוא מתרץ כי בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי. כל מקום זה עבודת השם. לאו דווקא ירושלים, אלא בכל מקום בו מתפלל יהודי לפני הקדוש ברוך הוא, הוא המקום אשר יבחר השם. לפיכך יש להתפלל לכיוון ארץ ישראל, לצד ירושלים, לצד המקדש, לצד קודשי הקודשים ולצד הארון, שכן בכל מקום ואף בחוץ לארץ שבגשמיות ישנו העניין של ירושלים. אתם מבינים מה הוא אומר פה? הוא אומר, כל מקום שאתה מתפלל זה ירושלים. גם אתה מתפלל בברוקלין זה ירושלים. ואמור, מה שכתוב, כל הדר בחוץ לארץ דומה כאילו אין לו אלוה, ממשיך ספר החיים, ובנו הדר. מה זה דר? דירת קבע, כלומר אדם הדר בחוץ לארץ דרך קבע, ואינו חושב כלל על הגאולה. אבל כשגם ביותו בחוץ לארץ הוא חושב על המשיח ועל ארץ ישראל, שהרי בשעת התפילה הוא פונה לצד ארץ ישראל, אזי כל מקום בו הוא נמצא, הוא המקום אשר בחר בו השם. אתם מבינים מה הוא אומר פה? הוא אומר פה דבר מאוד מורכב. מה זה המקום אשר בחר השם? זה מקום שאתה מתפלל בו. מורכב. אנחנו לא מסכימים לזה. המקום אשר בחר השם זה ירושלים. יש כאלה שמתאים אותם, זה ממשך דברי הרבי, והם מפרשים את העניין של דר בארץ ישראל כפשוטו. הוא אומר, מי שמפרש את זה כפשוטו זה טעות. ואף באופן גס וחומרי, עד כדי היפוכו של פסק התורה. הרמב״ם פוסק בהלכות דעות, שכאשר לפני האדם שני מקומות, אחד מהם הוא מקום יישוב, החשש, אך קיים חשש שמא יסיטו אותו שם מדרך היהדות, והשני הוא מקום מדבר, עליו לא רק לבחור מלכתחילה את מקום המדבר, כי אם אף כשנמצא הוא במקום הישוב, עליו לברוח משם למדבר. מדובר כאן על בריחה למדבר. כן אומר, אנחנו גרים בברוקלין, זה מדבר. כל שכן שבנידון דידן אסור לבחור מלכתחיל המקום בו עלול לסטות מן הדרך הישרה. הוא אומר, תישארו בגלות. כל מקום שאתה בגלות מתפלל זה ירושלים. תישאר במדבר. יסיטו אותך מן הדרך בארץ ישראל. אנחנו לא מסכימים לזה. אתם יודעים שבניו יורק יש 45% התבוללות. בשאר ארצות הברית למעלה מ-80 אחוז התבוללות.
כן.
מה שמך?
איתי.
כן. כן. לא, מה ששאמר עלינו זה שהשכינה ירדה עם עם ישראל לגלות. אבל כשעם ישראל כבר יכול לצאת מן הגלות, זה רק תלוי בזה שתיגש ותקנה כרטיס ותטוס לארץ, אז השכינה עזבה את הגלות, והיא עכשיו פה, היא פה בירושלים. כן, עם ישראל הוא מופקר שם במידה מסוימת. ההשגחה האלוקית ליהודי הגולה ירדה פלאים. זו סכנה ממשית להישאר בגלות. זה דברים פשוטים. תכף אני אראה לכם משהו. טוב, בוא נגמור את התשובה של הרבי, אני אראה לך משהו. באשר לטענה, הגמרא אומרת כל הדר בחוץ לארץ, כי דומה כמי שאין לה אלוה, הכוונת הגמרא לדירת קבע, דר זה דירת קבע, כשאדם מחכה למשיח, מוכן ומיד עם בואו לוותר על כל זבת חלב ודבש שבחוץ לארץ, שימו לב איך הוא קורא לחוץ לארץ, זבת חלב ודבש, מן המדמים שיש להם זאת, משום שהוא חפץ ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, הרי גם כשהוא בחוץ לארץ הוא במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. תישאר בחוץ לארץ, זה בחינת ארץ ישראל, בחינת ירושלים. וגם שם אפשרית, שימו לב מה אומר, עבודת הקורבנות מבחינה רוחנית, הקרבת עולותיך ושלמיך, העליות והשלמויות, אגבי המזבח. וזאת ההוראה שיש להסיק מפרשת היום, כל מקום אשר אזכיר את שמי, שם ארץ ישראל, ובכוחו של כל ארץ, איש ישראל להביא את הדבר לידי גילוי. הרבי מלובביץ', ככה הוא מסביר דברי אחיו של המהר"ל מפראג, אחיו של המהר"ל מפראג, רבי חיים, אמר, רבי חיים בן בצלאל, אמר שאי אפשר להגיד על גדולי ישראל שתקועים בגלות, שהם עובדי עבודה זרה בתארה ודומים כמי שאין לו אלוה, כי הם לא יכולים לעלות לארץ. אבל הוא אמר, מתי הוא דיבר על איזה תקופה שאי אפשר היה לעלות לארץ? הרבי מלובביץ' אומר, היום, כשאתה יכול כבר לעלות לארץ, אל תעלה לארץ, תישאר בגלות. וכל מקום שאתה עובד שם את השם, שם ירושלים. וכתחילה, מה שרבי חיים הוא דיבר זה בדיעבד, אנחנו תקועים בגלות. מה אפשר לעשות?
גם מה זה אפשר לעשות?
היה קשה מאוד. היה קשה מאוד. בעל שם טוב, הקדוש, ניסה לעלות לארץ ישראל, לא הצליח. לא הצליח. טריפה דעתו על איזה אונייה שהוא לקח מאיסטנבול, הבין שזה לא רצון השם, חזר לפולין. היה קשה מאוד, גם לגור בארץ היה קשה. הרמב"ן, הוא מספר שהוא הגיע לירושלים, הוא לא מצא פה אלא שני כובסים, שני יהודים רק, בתוך כל ירושלים העתיקה, אז היא לא הייתה עתיקה, כן. כל ירושלים נמצא שני אנשים, אין לו מניין. הרמב"ן, בירושלים, היה קשה פה, היה פה, מה לא היה פה? ערבים, טורקים, אנגלים, נוצרים, היה פה תקופות מאוד מאוד בעתיות. הייתה איזה קללה שלא לעלות לארץ. רצון השם היה שלא נעלה לארץ, אז לא יכולנו לגור פה. הארץ לא נתנה את פירותיה בעין יפה. היה פה אויבים, היה פה פרעות, היה פה עוני, היה פה מה שאתה לא רוצה, רק אל תגורו בארץ. קמצות של יהודים רק החזיקו את הגחלת. אבל עכשיו הארץ נותנת את פירותיה בעין יפה. כתוב בגמרא, אמר רבי אבא, בסכת סנהדרין, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תישאו ופריכם תיתנו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כשהארץ נותנת פירותיה בעין יפה, זה ריבונו של עולם הקיץ את הקץ, קץ הגלות, עכשיו תקופת הגאולה. בסדר? אז זה לא המצב עכשיו, עכשיו צריך לעלות לארץ, אתה לא יכול להגיד, אני גר בברוקלין, אבל אני חושב על ארץ ישראל, אז אני זה בחינת ארץ ישראל. זה לא הכוונה של אחיו של המהר"ל, בסדר? של רבי חיים בן בצלאל, כן? מה שמך? נכון, יש הלכה. נכון, נכון, נכון. אתה צודק. נכון, אתה צודק. הוא מביא, זה... אתה צודק, אתה צודק. הוא לא מגיב לזה, אבל התגובה על הדברים שלו היא... תכף נראה את זה, זה תגובה של הרב ציודה, הרב וינר מגיב על זה. רב שפירה, יש פה תגובה. דברים מאוד מורכבים. שמעתם מה הוא אומר? הוא אומר דבר מאוד חשוב. יש הלכה אחרת ברמב״ם שאומרת לעולם ידעו אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ומזלות, ואל ידעו בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל. הוא לא כותב את זה הרבי מלובביץ'. והוא הדבר, אני, עכשיו, ושם מובאים דברים שאמר בשנת תשט"ו, עוד דברים אחרים, משיחה אחרת שלו. הוא הדבר, כשאדם בא וטוען כי רצונו לנסוע אל המקום אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, ולשמה עליו להיות בגלות ולסבול בשעה שבאפשרותו לברוח מכאן לארץ ישראל. אומרים לו, מה צריך להגיד לו, אומר הרבי? לא מרצונך אתה בגלות ולא מרצונך תצא מן הגלות. זהו עניינו של הקדוש ברוך הוא. ומאחר שהדבר הוא על פי השם, אינך צריך לברוח מכאן. שכן, איכן שתימצא, אתה בי גזה דרחמנה, אתה בבית הגנזים של הקדוש ברוך הוא. שמאחר וניתנה לו בחירה חופשית, יש לך בחירה חופשית, ושירותו לנסוע בדבר שהוא חפץ, והברירה בידו, לקנות כרטיס ולנסוע לארץ ישראל. שכן הבחירה לא נתלה ממנו. אין משני סדר בראשית, מפני וכו'. ברא, מה יראה כאן? לא שהוא ברח מחוץ לארץ, לארץ ישראל, כי אם שנטל איתו אוויר חוץ לארץ, לארץ ישראל, ושם הוא שרוי באוויר חוץ לארץ. כלומר, הוא אומר לו, אתה חוטא אם אתה עולה לארץ. אתה לוקח איתך אוויר תמה של הגלות, ומביא אותו לארץ ישראל, כי הוא לא תיקנת את החטאים שהורידו אותך לגלות. נאמר בתורת החסידות בספר, בשם ספר עשרה מאמרות, שסביב כל יהודים התפשט אוויר גן עדן ואוויר גיהנום. לפי זה, כשאדם צריך, בגלל שלא תיקן עדיין את... ומפני חטאינו להיות שרוי במצב של גלינו מארצנו, לפי פשוטם של דברים. ואילו הוא קם ונוסע לו לארץ ישראל, אזי נוטלו איתו את אוויר הגיהנום מן הארץ אשר עיני השם מלוקח בה. הרי ברח מן המקום בו הוא צריך להיות כדי לתקן את חלקו בסיבת החורבן והגלות. ועל ידי כך הוא משה את התיקון. אתה מעכב את הגאולה אם אתה עולה לארץ.
זה אחרי שכבר קמנו לארץ.
כן, ברור.
כמה המדינה?
כמה המדינה בשנת תשח? זה שיחה משנת תשט"ו. בסדר? אחרי, 8 שנים אחרי. והשיחה הקודמת שלו היא משנת תשל"ה. הרבה אחרי. עוד 15 שנה אחרי. הקודמת שראינו. ראינו שתי שיחות. בסדר? רגע, בוא נקרא. רגע, אני קצת מדלק. הרי הוא לא, כאילו לוקח את אוויר הגנות לתוך פלטין של מלך, ידועה רתשובתו של הצמח צדק, זה האדמור האמצעי בחבד, ליהודי ביחידות, רצונך לנסוע לארץ ישראל? עשה כאן ארץ ישראל. מה יש לך לחפש בארץ? תשאר בברוקלין. כן, מי רצה לשאול משהו? כן, מה שמך רק? כן. יש לזה מקום, בטח. מה, הם מצילים יהודים רבים, חבל יש להם הרבה זכויות. מוסרים את הנפש של יהודים רבים בגלות, שער כוח עצום. היה טוב, אילו היו גם מעודדים אותם לעלות לארץ, וזה הם לא עושים. זה הבעיה, על זה אנחנו חולקים, על זה השיעור הזה. זאת אומרת, אני יודע, אשתי פעם עבדה באגודה להתנדבות, אז אתם יודעים מה זה שירות לאומי של בנות, אז היו כאלה בנות שטסות לצרפת בשביל להתנדב שם עם קהילות יהודיות של חב"ד. אז תנאי למי שמתקבלת לעבודה כזאת, לעבוד עם קהילות יהודיות בצרפת של חב"ד, זה שתחתום על, 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 על התחייבות שהיא לא תדבר איתם על עלייה לארץ. בסדר. מצילים יהודים רבים בגלות, אבל לא מעודדים אותם לעלות לארץ. מורכב. על דבריו אלו של הרבי מלובביץ' כתב רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל קרוז. אתם רואים? המשך. נתפס בהלכות ציבור עמוד למד ג' קרוז כ"ב. מיום י"א אלול התשל"ב. וזו לשונו. לדברים שהתפרסמו לא מרצונך תצא מן הגלות. אומר ככה. אהבה אמינה של תואר זבת חלב ודבש ביחס לאיזה מקום בחוץ לארץ, מה שקרא לו הרבי ארץ זבת חלב ודבש, נמצאת רק בלשונם של דתן ואבירם, האומרים אל משה רבנו עליו השלום לא נעלה. חריף. ב' גם כשהוא בחוץ לארץ ובמקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, זה מה שאמר הרבי מלובביץ'. אומר הרב ציודה, התואר המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, נאמר בתורת השם מן השמיים רק על קדושת ארץ ישראל וירושלים, שאיננה ניתנת להעברה וחילופין חס ושלום על שום מקום בעולם. מה פתאום שמקום זה נהיה דבר אוורירי, דבר רוחני? מקום זה דבר גיאוגרפי שבו חלה הקדושה האלוקית. זה לא שעבודת השם שלך היא הופכת את ניו יורק לירושלים. חס ושלום להגיד את הדבר הזה. ג' גם שם אפשרית עבודת הקורבנות מבחינה רוחנית. זה אמר הרבי מלובביץ'. אומר הרב צבי יהודה, עבודת הקודש של עסק התורה, שקידתה, הגדלתה והדרתה וחרדת קודש של קיום מצוותיה והקדושות באמונה שלמה ולדווקא בהשם אלוקים חיים וללכת בדרכיו, והחיוב של כל אדם מישראל לחזור כל ימיו בתשובה לעולם לא תעקור. זאת אומרת, זה שאתה מקיים מצוות ולומד תורה בחול זה לא יעקור, לא תמלא את המקום ולא תחליף את מצוות, את מצוות השם של עבודת הקורבנות שמקומה רק בפנים ולא בחוץ. מה זה קשור לעבודת הקורבנות? זה דרושים רוחניים, אבל עבודת הקורבנות זה עבודת הקורבנות. יש את הלובל לא עושה, לומד תורה בחוץ לארץ, זה לא עבודת הקורבנות. דלת, בכל מקום אשר אזכיר את שמי שם ארץ ישראל. אומר הרב צבי יהודה, דברים פשוטים, דברים כל כך פשוטים, באמת. יש פה פשוט עקירה של הפשט. והרב צבי יהודה, הוא מחזיר אותנו אל הפשט. פשט זה פשט. אל תעקור את הפשט. ארץ ישראל מוגדרת ומוגבלת ומסומנת לקדושתה וסגולתה ולהגדרות חיובי מצוותיה ממקורות תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מקורות חז"ל, דברי רבותינו גדולי ישראל ראשונים ואחרונים. כתוב לנו בתורה מה הגבולות של ארץ ישראל. מה פתאום בכל מקום שאתה עובד בחול זה בחינת ארץ ישראל, זה ארץ ישראל, תעשה כאן ארץ ישראל. וזה לשון הגמרא ברכות דף נון זין עמוד א', העומד עירום בחלום בבבל עומד בלא חטא. בארץ ישראל עירום בלא מצוות, יש גדר הלכתי, אפילו שאתה חולם חלום בחוץ לארץ זה בא להגיד לך משהו אחד, אותו חלום אתה רואה את עצמך עומד בארץ ישראל זה בא להגיד לך משהו אחר, שאתה עירום בלא מצוות. זאת אומרת יש, זה גם להרבה הלכות נפקמינה, מה, מאיפה אתה מביא תרומות ומעשרות ומאיפה לא, כן? זה סתם דוגמה אחת, יש שם הרבה דוגמאות לזה. זה מוגדר, מה הגבולות של ארץ ישראל? אז אולי עכשיו נתחיל להפריש תרומות ומעשרות בברוקלין, כי שם בחינת ארץ ישראל. ניקח את זה הלאה. לא. ולשון קודשו של רשי שם, בבבל עומד בלוחת, לפי שחול אין לה זכויות, אלא אבון יש בישיבתה, וזה עומד עירום, בלא אותם אבונות. היי, מה שהוא אמר, לא מרצונך אתה בגלות ולא מרצונך תצא מן הגלות, זה עניינו של הקדוש ברוך הוא, מאחר שהדבר הוא על פי השם אינך צריך לברוח מכאן. אומר הרב צבי יהודה, מביא את ספר הכוזרי מאמר חמישי כף זין, ובהארת בני אדם והתעוררותם אל אהבת המקום ההוא הקדוש ונוחץ העניין המיוחל, שכר גדול וגמול רב, כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לך לנה כי בא מועד, מתי זה? כי רצו, המשך הפסוק, רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. מתי ריבונו של עולם ירחם עלינו ויקום וירחם ציון? כי עת לחנה קרבה מועד? כשהעבדיך הם רצו את אבניה ואת אפרה יכוננו, שאתה גואל איזה חורבה בירושלים. רוצה לומר כי ירושלים אמנם תיבנה כשיכספו בני ישראל לתכלית הכוסף עד שיחננו אבניה ואפרה. אור החיים הקדוש בויקרא כ"ה כ"ה, והגאולה תהיה בעיר ליבות בני אדם, ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם. ומה לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב שולחן אביכם, הוא אלוהי עולם ברוך הוא. וימאס בעיניו תאוות הנדמים יערם בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי, עד כי יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל השם ממקרו. ממקרו פה זה עם ישראל. מתי ריבונו של עולם יגאל אותנו? כשנמאס את הגלות. שימו לב, אומר פה אור החיים דבר מזעזע, ועל זה עתידים ליתן את הדין כל גדולי ישראל אדוני הארץ, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. זה שאנחנו לא כוספים לבית המקדש, לארץ ישראל, הדבר הזה הוא בעייתי מאוד. טוב, עד כאן, יש פה עוד, אתם יכולים לקחת את הדפים, לקרוא בהמשך, עצמאית, יש פה עוד הרבה דברים, אבל אני רוצה שנמשיך קצת בפסקה שלנו. אנחנו חוזרים, כן, שאלה. כן.
וזה
לא פעשייה,
שזה מין
פעם
מסתרת
כזו,
שהיהדות עצמה שמה לא אורתודוקסית.
מה, היא הרבה רפורמית?
כן, זה גם רפורמי, גם קוסמי, וזה גם בעד בפני עצמו.
נכון, יש...
אם אתה מלא את המחלה הזאת, שאנחנו לאט לאט מתים, סבא שקטה, וזה שמתפוללים
לנו... יש אין ספור בעיות בגלות, אין ספור. רפורמים, קונסרבטיבים, התבוללות זה של חילונים וגם של רפורמים, גם מתחתנים עם גויות. יש אין ספור בעיות, אין מה לעשות. ברגע שהשכינה חזרה לציון, אנחנו שמה בסכנה ממשית, רוחנית ופיזית ממש.
הזכרת את העניין של הספינה השוקעת, אולי כבר מתו טוטלית עכשיו, מפני המסוים.
לא, לא, אתה מדי פעם מגיע לפה המכון מאיר, איזה מישהו מהגלות. זה כמו בן אדם שנמלט על איזה קרש, הוא תפס מהספינה השוקעת ושחה בים שבוע. איכשהו הגיע לפה, מגיע לפתח מכון מאיר, מתעלף. קורה? קורה. עד כדי כך. מגיעים לפה תלמידים, אני מדבר איתם. איזה שריטות, איזה חוויות הם עוברים שם בגלות. קשה מאוד, קשה מאוד. על פניו זה נראה מתוק, חומרית, מאוד נוח באמריקה, מאוד נוח בכל מיני מקומות. בעין טיפה יותר עמוקה, הם בצרה צרורה. גם מבחינה רוחנית, גם השואה, השואה קרתה בגלות. אתה יודע שהשואה כבר התחילו לעלות יהודים לארץ, היה פה כבר יישוב לא קטן. זה לא רק מבחינה רוחנית, אנחנו רואים שהאנטישמיות רק הולכת וגדלה כל הזמן. תראו, הרב קוק כותב, זה נמצא במאמרי הראייה, עמוד 323, יש לו כתבים נורא עמוקים לרב קוק, פה פשוט, פשוט. קוראים לזה הקריאה הגדולה לארץ ישראל. את הקריאה הזאת נקרא בכל אחד, בכל גדול ולא יסף. בואו לארץ ישראל, אחים נעימים. בואו לארץ ישראל. הצילו את נפשותיכם, את נפש דורותיכם, את נפש עמנו כולו. הצילו משוממות ותימיון. הצילו מרקב והשפלה. הצילו מכל תומה ורישה, מכל צרה וצוקה, שועלו אליהם בכל ארצות העמים בלי הבדל והפרש. אין הבדל בין גרמניה לאמריקה, לדרום אפריקה ולאוסטרליה. וכל מקום שיהודים תקועים, זה... צרה וצוקה, דברים פשוטים, לא צריך לקמת את המצח, להבין מה הרב התכוון פה, דברים פשוטים. אחרי השואה, בא הרבי מבלז, לרב נתן שלום רענן, חתן של הרב קוק, אמר לו, אתם אמרתם לעלות לארץ, אנחנו אמרנו נשאר פה, אין מה לעלות לארץ. ונשאר פה ויהיה בסדר. ולא היה בסדר. אתם צדקתם ואנחנו טעינו. ככה אמר הרבי מבעלז. דברים קשים. טוב, אני נמשיך רגע בפסקה באורות התחייה ח'.
יש לי זהב אמינא להגיד שאמרו שעדיף לאבד את הגוף מאשר לאבד את הנפש. אמרו שמי שעבד הארץ אז...
וכי בארץ זה לאבד את הנפש? יש כאלה שאומרים בארץ זה סכנה נוראה, יש פה סכנות, יש פה צבא, יש פה חילונים. וכי בניו יורק, אמרו הרבה שטויות, סליחה שאני אומר ככה בחריפות, אבל הטעות הזאת הביאה אותנו למקומות, לא צריך לדבר עליהם אפילו, אנחנו רואים מה קרה, היו צריכים לקחת את הדברים ולעלות לארץ. אנחנו לא דנים אותם, אל תדון אדם עד שתהיה במקומו, אבל זה טעות שעלתה לנו מחיר מאוד יקר, כי כבר היה אפשר לעלות לארץ. זה היה לא קל, זה היה בשירות נפש, הרבה עברו לאמריקה. אתם יודעים, 97 מהיהדות ברוסיה, 97% היגרו לאנגליה ולאמריקה, לא עלו לארץ. איזה היתרים יש לגור בחו"ל? הרמב"ם כותב שלושה היתרים שמותר לרדת בגללם לחו"ל. אין פה פרנסה. מה זה אין פה פרנסה? הכוונה הארץ היא ענייה. אין פה מה לאכול. זה המצב היום, הארץ שלנו כל כך עשירה. כן?
אם הוא עובד ברופא...
שעבוד בשמירה. אתה יודע, עלו לפה רופאים מרוסיה, הם עבדו בניקיון, הסתדרו. עלו מהנדסים, הסתדרו עד שימצאו עבודה וכו'. גם מתימן, עלו אנשים משכילים מדרום אפריקה. עלו והסתדרו, העיקר לגור בארץ. זה לא, אין היום, מה שהרמב"ם כותב, בעיות פרנסה, היום אף אחד לא יכול להגיד, אין פה עבודה, ארץ ענייה, אין לי מה להאכיל את הילדים. אי אפשר, אנחנו ארץ מאוד עשירה, מדברים עכשיו להוריד עוד יום עבודה בכלל, זה בעיות ש... אז אני לא אומר שזה טוב, זה לא טוב, אבל זה בעיות של ארץ מאוד עשירה, ההתלבטויות האלה, בסדר? זה ארץ עשירה, אנחנו ארץ מאוד חזקה ועשירה. דבר שני, אומר לישא אישה, לישא אישה, הרמב"ם אומר, היתר לרדת לחו"ל, לישא אישה, הכוונה, כולה פה פלסטיניות, כן? כולם כנעניות, אין פה יהודיה אחת, אין מה לעשות, נשלח את אליעזר לברוקלין, שיביא לנו איזה רבקה. אבל זה לא המצב. בסדר? ג', היתר שלישי, ללמוד תורה. כי אין בארץ ישיבות, כולם פה עמי ארצות. זה לא המצב. היום מרכז התורה העולמי הוא בירושלים. בסדר? ישיבות בחו"ל זה לא, אין גדולים כמו בארץ. היום כל הגדולים זה בארץ ישראל. בסדר, אף אחד לא יכול להגיד, אני אשאר בגלות, פה אני אלמד יותר תורה. אי אפשר להגיד את הדבר הזה. נמצא שכל שלושת ההיתרים של הרמב״ם לרדת לחוץ לארץ אינם עומדים היום. בסדר? שובו לציון. זה מה שיש לנו להגיד. כל מה שהעולם, אני חוזר לאורות התחייה ח', למרות שלא נראה לי שנספיק. שליחות, אם אדם בשליחות, לצורך שליחות, אז שליחות, אם זה לטובת ארץ ישראל, הוא הולך להביא יהודים לארץ, להיות שם איזה תקופה בשביל לשכנע יהודים לארץ, או הרב וינר שטס לצרפת, או לאמריקה בשביל לדבר בבתי כנסת, תעלו לארץ, זה מותר. אבל זה בעבור ארץ ישראל, אתה יורד לשליחות לגלות זמנית. גם הרב קוק ירד לגלות בשביל לדבר עם גבירים שיתנו כסף לישיבה ונתקע שם כל מלחמת העולם הראשונה. כן, אבל ודאי לא לגור שם ולהיות מבסוט מהמקום שלך ולחכות שהמשיח יבוא. כשהמשיח יבוא אני אעלה לארץ, יכינו לך את השולחן עם הכלים מסודרים, אנשים ילחמו על, 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 על גבולות הארץ, ילחמו נגד החילונות. הכל יכינו בשבילך, רק תבוא. רק אני אבוא, כשהמשיח יבוא, יעשה ככה. שריקה, מיד אני קונה כרטיס ובא. אתה ממש אידיאליסט, ממש. אדם כללי מאוד. כל היהדות שתקועה בגולה היא מעכבת את הגאולה, צריך לדעת את הדבר הזה. ולא סתם אומרים, מעולה לעולה כוחנו עולה. מעולה לעולה כוחנו עולה, כי השכינה חוזרת על ידי היהודים לציון. זה שכינה שחוזרת לארץ, זה עם ישראל שחוזר לציון. זה דברים פשוטים, כל כך פשוטים, שזה פלא בכלל שצריך לדבר על זה. אנשים אומרים, פה זה גלות, שאלו את הרב שפירה, אחד אמר לו, זה שיש פה מלך, ראש ממשלה חילוני, זה, 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 זה גלות פה. ככה אומרים גם, אגב, בחבד. חבד, יש זרמים שמאוד אוהבים את ארץ ישראל, הכוונה, לוחמים על ארץ ישראל, על, על, מי שכבר גר בארץ, לוחמים, על הגבולות וכו', אבל לא בעד המדינה. זה לא הציונות הדתית. צריך להבחין בדבר הזה. הם מאוד מתנגדים למדינת ישראל. מאוד מאוד מתנגדים. הם קרובים, לפעמים, לסאטמר, נטורי קרתא, מאוד מאוד אנטי, כאילו מדינת ישראל. ארץ ישראל, אם כבר עלו לארץ, אז כן. אבל מטעמי של פיקוח נפש, ולא מטעמים שזה ארץ חיינו, וכאן הקדושה העצמית של ארץ ישראל, שזה הגוף של העם היושב בציון, אלא מפתד פיקוח נפש, ומתנגדים למדינה. אז אחד שאל את הרב שפירה, אז זה גלות פה, כי יש לנו ראש ממשלה חילוני. הוא אומר לו, אני אקריא לכם את זה, אתם יודעים מה, בואו נקרא את זה כבר, אנחנו לא אספיק לסוף פסקה אחר, אבל נראה את זה. הוא אומר כך, תסתכלו, תסתכלו בדף הזה שקראנו מקודם, אתם רואים בהמשך שמה, זה פורסם בעיתורי כהנים, גיליון 19, דבריו של מרן אברהם אלקנה שפירה. הוא אומר, כתבת שאינך מבין למה שלטון גויים, אתם רואים באמצע הפסקה הימנית, בדף שיש בו שתי פסקאות. כתבת שאינך מבין למה שלטון גויים הוא גלות, ושלטון יהודים חילונים אינו גלות. כאילו אומר לו, אני לא מבין למה, אם חילוני שולט עליי, אז אני בגלות. אחר כך קורא וכותב לרב שפירה. תראו מה הוא עונה לו. בקושי אני משכנע עצמי לענות לך. קשה לי. עיקרי אמונה פשוטים סתומים בעיניך. זה דבר פשוט. מצב כזה אצל בני תורה, השם ירחם, זה אדם דתי כותב לו את זה. כלל ישראל אינו בני ישיבה בלבד, אלא זרע אברהם, יצחק ויעקב. זה, העם ישראל, זה לא מתחיל מהידיעות שלך בתורה או מהמצוות שלך, זה מתחיל מזה שאתה מזרע אברהם, יצחק ויעקב. זה עניין שעובר בתורשה, זה עניין סגולי, זה שאמא שלך יהודיה. כל אלו אשר בשם ישראל יכונו, ברית בין הבתרים והבריתות והשבועות שהשם יתברך קראתי בבתינו, ולכל זרע אברהם, יצחק ויעקב, צדיקים בינוניים ורשויים. כל זה, זה עם ישראל. הכלל ישראל כולו נאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. הגלות החלה כשנחרבה ירושלים וארץ ישראל נכבשה על ידי הגויים. ועל זה אנו צמים דל לצומות. בסדר, מתי התחילה הגלות? שנחרב הבית ויצאנו לגלות. לפני כן, היו מלכים בישראל שהיו עובדי עבודה זרה, שטופים בעריות ושופכי דמים. ועל זה נאמר, והיה שרה בעיני השם. אבל זה לא היה גלות. יש לך פה מלך אחאב, ירובעם, יורם, כל מיני מלכים כאלה, אחז. אבל זה לא היה נקרא גלות. זה דברים פשוטים, אומר לו הרב שפירא, זה דברים פשוטים. איך אתה קורא לשלטון של חילוני, גלות, המהר"ל בספר נצח ישראל. בפרק א', הוא אומר, איך אתה מגדיר גלות? גלות היא, כשאנחנו, אין לנו שלטון יהודי, אנחנו מחוץ לארץ ישראל ומפוזרים. שלושה דברים. היום אנחנו מכונסים בארץ ישראל עם שלטון יהודי. זה לא גלות היום. אל תגיד לנו שריבונו שם חפץ שנשאר בגלות. אם הוא היה חפץ שנשאר בגלות, לא היה נותן כזאת סייעת הדשמיה אדירה להקמת המדינה הפורחת הזאת, החזקה הזאת, העשירה הזאת, המלאה תורה הזאת. איך אתה יכול להגיד, ריבונו שלם רוצה שתיתקע בגלות? זה אומר לו, זה דברים כל כך פשוטים. דברים פשוטים. ובהמשך הוא אומר, מדינת ישראל איננה של בן גוריון וחבריו ושאר השרים עד היום, אלא של כלל ישראל. ומשום כך שהמדינה היא תחת שלטון זרע אברהם, יצחק ויעקב, ולא תחת שלטון גויים, אין זה גלות. זהו. תראו איזה דברים חריפים. ואם אצל אדם לא זז שום דבר במחשבה בנידון זה של גלות, אם הוא לא מבין את הדבר הזה, הוא סריס רוחני גמור. ובסריסות אפשר להגיע, ויש שהגיעו לידי קיצוץ בנטיות. כפירה חזקה, לומר שחז וחלילה לא השם יתברך משגיח על עמו וארצו, אלא הכל מעשה סיטרא אחרא רחמנא ליצלן. כלומר, יש כאלה, ודתיים, אומרים, אתה יודע מי הקים את מדינת ישראל? השטן. כאילו השטן נלחם בריבונו של עולם, והקים פה את מדינת ישראל. זה קיצוץ בנטיות. זה מעשה השם, בסיוע השם. יש פה בעיות, אבל זה בעיות של עם שיצא מ-2000 שנות גלות, והולך ומתנער מהאפר של הגלות, מכל המחלות של הגלות, וזה בעיות של עם שקם לתחייה, וצריך מבט עמוק, לראות את הדברים הפשוטים האלה, דברים פשוטים. לא יודע איך אפשר לטעות בזה, כן? מה שמך? שמואל, כן.
התנאי לגאולה זה שכלל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, לא? או שזה לא...
התנאי לגאולה שכלל עם ישראל נמצא בארץ ישראל. מה זה כלל? אתה מתכוון רוב? מה אתה מתכוון? רוב עם ישראל.
רוב עם ישראל נמצא בארץ ישראל.
היום אנחנו בגאולה. היום אנחנו בתהליך של גאולה.
אנחנו עדיין בתהליך.
אנחנו בתהליך, הגאולה עדיין לא שלמה. זה נכון שיהודים שתקועים בגלות הם מעכבים את הגאולה השלמה.
בכל... נמצאים בחוץ לארץ כיום.
כן, קרוב לחצי. קצת יותר מחצי מיהודים. בעזרת השם. בעזרת השם. נחזור, כשצריך רוב, וגם יושבים בנחלותיהם, נחזור לשמיטה. לשמיטה מדאורייתא, נחזור להרבה מצוות, תלויות בארץ. מכל מקום, זה נכון שיהודים שתקועים בגלות הם מעכבים את הגאולה וצריכים לשוב לארץ ישראל. זה מצווה. הרמב"ן כותב בספר מצוות, מצווה ד' שנצטווינו לרשת את הארץ שנחלו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ולא לעוזבנה לזולתנו מן האומות או לשממה. זה מצווה מן התורה. בספר המצוות הגאות הרם, ספר המצוות על הרמב"ם של הרמב"ן, וזה נקרא מלחמת מצווה, יישוב הארץ, כיבוש הארץ. יישוב הארץ זה משהו אחר, סליחה. עלייה, הוא כותב שם גם על יישוב הארץ. זה מצווה מן התורה. אז אדם אומר, מה, כל המצוות כבר קיימת? פטר חמור כבר פדית? אז גם לא עליתי לארץ. כאילו זה ענף צדדי של התורה. אבל זה מישיבת ארץ ישראל שכולה כנגד כל התורה כולה. טוב, ברוכים. אני חייב לעצור שאלות אחר כך, כי פשוט הרב ביגון צריך להתחיל פה שיעור. אז בסדר? טוב, ברוכים תהיו, ברכה והצלחה.